שלום רב לכם, שמחים שהצטרפתם אלינו לחברותה, לא תאמינו איזה זכות נפלה בחלקי.
זה עדיין נרגש.
נרגש, זה לא מובן מאליו, אני קם בבוקר, אני אומר, אני הולך ללמוד עם רב לייטמן, זה לא...
נו, לומדים זה מזה.
לומדים זה טוב. אז עוד מעט אנחנו גומרים את כל התורה, עוד
כן,
כמה תוכניות.
מתחילים כבר דברים.
אתה תתגעגע אליי שנסיים.
אולי נתחיל סיבוב הבא.
יאללה, אנחנו מסיימים את ספר במדבר, אנחנו בפרשת מטות ומסעי, בדרך כלל קוראים את שתי הפרשות האלה ביחד. זה מתחיל, וידבר משה אל ראשי המטות. אנחנו זוכרים מאחת הפרשות הקודמות גם שלמדנו, שפרשת מי מריבה, שקדוש ברוך אומר למשה, קח את המטה והקהל את העדה, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו. ואז משה לא מדבר אל הסלע, אלא נותן לו איזה חבטה עם המטה.
פעמיים.
פעמיים, ורק אז הסלע מוציא מימיו, על זה משה נהנה שלא נכנס לארץ.
כן.
שזה מוזר בעיניי. אז בואו דבר דבר. מה זה המטה הזה? מה זה מטה?
הבנתי. מטה, קודם כל מטה הוא נחש. אם ללמוד על אחד, אי אפשר בלי שני.
אז זה הופכי שלו? נחש זה הופכי?
כן. אנחנו נמצאים בבריאה, כשכולה, כולה היא רצון. רצון לקבל. חוץ מרצון אין כלום.
הבורא ברא... כל מה שאנחנו רואים פה במציאות זה איכשהו רצון לקבל.
כן, רצון לקבל. דומם, צומח, חי, אדם, לא חשוב, זה הכל רצון. כוח רצון. לספוג, לרצות, לקבל, למלות את עצמו, להתחדש, לקבל אנרגיה נוספת, לעבור ממצב אחד למצב השני. זה הכל רצון, רצון עובד. האטומים מתחברים ביניהם, מולקולות, התחדשות ביניהם שמביא אותם באבולוציה לחיים.
זה איזשהו שוק של כוח משיכה שמושך אליך דברים.
כן, הכל זה רצון. ואנחנו אם נלך לבדוק את הרצון, אנחנו נראה למה הוא מקבל אל עצמו כל פעם לבושים חדשים. עץ, צמחים אחרים, חיות, למיניהם, אדם.
מה ההבדל
ביניהם? הכל זה, כל ההבדל ביניהם מתחילת הבריאה. שזה מין מפץ הגדול, מרצון, מתחילת הרצון, ועד שהוא מתחיל
לי. אז רמות, ההבדל בין, נגיד, הספה הזאת, הקורסה הזאת, לביני, זה ברמת הרצון?
אם הייתי, אם היה לי מזרק עם הרצון, והייתי מזריק בה, בתוך הספה הזאת, רצון?
אתה נפח לפיל או משהו.
לפיל. עוד קצת רצון, לגיל קופוץ'. עוד קצת רצון למשה רבינו.
וואו, עוד הרבה רצון.
כן. אז... לכן כתוב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, רצון, יצר.
הרצון לא שלו
צריכים,
יותר גדול.
לא צריכים יותר מזה. ולכן אתה רואה כל ההשתלשלות של הדורות, כל האבולוציה שלנו, כל ההתקדמות שלנו, זה רק רצון, מדור לדור. דומם צומח חי, הרצונות שלהם מתפתחים מאוד לאט. עד כמה שהבריאה היא יותר מורכבת, אז הרצון שלה הוא יותר מורכב, זאת אומרת, ואז הוא יותר מהר מתחדש. ולכן אנחנו רואים חיות מלפני 500 שנה והיום כמעט ואין הבדל. אבל אדם לפני 5 או 50 שנה והיום כבר יש הבדלים.
אפילו פיזם יותר גבוה, נגיד, יותר...
כן, כן, כן. אז הרצון הוא היסוד. עכשיו, הרצון הוא לא טוב ולא רע, זה רצון. הרצון הזה... יש עליו עוד תוספת, כוונה. בשביל מה הרצון הזה עובד? אז יש דומם צומח חי, שהם פועלים כמו שהרצון שלהם דורש מהם. זאת אומרת, כדי להתקיים. אתה רואה איך שהם אוכלים, איך שהם נחים, איך שהם מתרבים.
מספקים את הצרכים הבסיסיים.
לפי החוק הפנימי, כן, לפי החוק הפנימי שבהם מושרש ומחייב אותם לעשות את הפעולות האלו. לא טוב ולא רע, אלה ככה זה החוק. באדם רצון מחובר עם הכוונה. היינו, חוץ מזה שאנחנו כבהמות, יש לנו תוספת רצון שנקרא אדם. ובו, ברצון הזה, אנחנו פועלים כלפי הסביבה, כלפי החברה, שמרגישים את עצמם כלפי החברה יותר גדולים או יותר קטנים.
זה איכשהו קשור לדיבור, כי אני יודע, נגיד, נדמה לי בתרגום אונקלוס, הוא מתרגם נפש רוח חיה, הוא אומר לזה נפש ממללה, נפש ממעלה, מדברת.
כן.
זאת אומרת, יכולת הדיבור היא בעצם אותה...
מוכנית רק מן האדם.
רק לאדם, וזה שהוא, אולי הכוונה הזו שאתה מדבר עליה, היכולת לעלות מעל המציאות בזכות הדיבור.
כן, כן. אז אנחנו נדבר על, על זה גם כן, מה זה הדיבור. כי כוח המדבר הזה שיש לנו כאן בגרון זה, זה משהו מיוחד. זה מהמערכת העליונה מגיע לנו. אז ברצון של האדם יכול להיות בכוונה לעצמו, אז הוא מסתכל על כל העולם רק דרך ההסתכלות הזאת, איך אני יכול ממה לקבל תענוג, ממה להרוויח, ממה ליהנות.
הוא מסתכל על הכל מסביבו כפוטנציאל לתענוג.
דרך הרשת הזאת, כן, דרך המסננת. ואז הוא לא רואה דברים אחרים. זאת אומרת, יש כאן אין סוף, עולם אין סוף. מלא דברים, כוחות, מה לא, עולמות. אבל אנחנו, דרך המסננת שלנו, רואים רק מה שלטובתנו עכשווית. ולכן מה שעובר דרכנו, דרך הקליטה הזאת, האגואיסטית הקטנה, זה נקרא העולם שלי, העולם הזה. זה הנחש.
הראייה הזאת?
זה הנחש, הראייה הזאת, אגואיסטית.
שאתה, אם אתה רואה את הכל כפוטנציאל לתענוג שלך, שאתה, כן. הכל בשבילך, כן. זה נחש.
זה הנחש. למה הוא נחש? כי זה הורג אותי בסופו של דבר. הוא משאיר לי חיים קטנים, אומללים, שאני תלוי בכולם, שאני רוצה שכולם ישרתו אותי, שאני, הוא יותר גדול כברה לי. איך אני יכול לבזות אותו יותר נמוך, לעשות שהוא יהיה, שיהיה לי קצת יותר טוב? אני כל הזמן צריך להחזיק את עצמי לעומת הסביבה.
אתה בעצם תלוי בהם, למרות שאתה רוצה לנצל אותם, כן, אתה תלוי בהם.
אני העבד שלו. ויוצא שהנחש הזה הוא נמצא בי והוא לרעתי. או מתה. מה זה מתה? אם אני יכול להחליף את ההסתכלות שלי על העולם לטובת העולם. יצא מעצמי, ואף תראה כמוך, בהתחברות עם כולם. אז אני מגלה כאן עולמות. כוח אדיר, העליון, הטבע, האלוקים. וזה ההבדל בין מתה לנחש. וזה הכל בידיים שלך. כאן יש לך בחירה חופשית. או להחזיק בידיים שלך כי זה המתה, או אין מה לעשות והוא בורח ממך וזה הנחש.
למדנו באחד השיעורים הקודמים שאמרת שמתה זה סוג של הורדה.
מתה בחשיבות.
כן, הורדה שאתה מוריד מתה. נעשה לזכור. מה זה בעצם? אבל זה סוג של... שהוא מאפשר לך איזושהי תובנה להוריד מלמעלה?
שאני מוריד, לא, שאני מוריד את ההסתכלות הזאת, את התפיסת העולם הזה... האגואיסטית. אני מוריד אותה מטה. אני לוקח אותו בידיים.
לוקח את הנחש והופך אותו למטה.
כן.
ועל ידי ככה אתה מוריד אותו, את הנחשיות, אתה מוריד למטה.
עכשיו יש הבדל. או אתה תופס אותו בזנף, או אתה תופס אותו בראש, כמו דרך האלו שתופסי הנחשים תופסים אותו בזנף, ומשיח, מה שנקרא, תופס אותו בראש. אבל מספיק לנו בינתיים.
אבל מה קשור מטה לדיבור בעצם?
דיבור זה זה שאני פונה למישהו והתכונה הזאת קיימת רק באדם, כי זה תכונת ההשפעה שלנו.
דיבור.
יש קול ודיבור, הבל היוצא מהאדם, שזה כאור חוזר, כמשהו שהשפעה לזולת. שיש לאדם תכונה הזאת, היא באה לו באמת מהעולמות העליונים. תכונה הזאת היא נקראת גרון ממלגר, חוץ מה... שירדה ממש אלינו, ויש לכן לנו דיבור.
יש... המילה גר, זאת אומרת משהו חיצוני שבא אליך.
כן. ולכן הזכות הדיבור, הדיבור זה סימן של החופשיות של האדם. לעבד אין זכות דיבור, אומרים לו מה לעשות והוא מבצע כמו מכונה. ולכן שפונים שם בכל מקום שבתורה יש פנייה למשה ותדבר וכן הלאה, זאת אומרת, תשתמש בתכונה הזאת של ההשפעה שלך כלפי העם. העם נקרא כל הרצונות שלך. בעצם התורה מדברת מידי אדם אחד, שמתגלה הכוח האלוקים העליון לאדם, מתגלה לנקודה שבלב, לרצון שלו להתפתח רוחנית, שזה נקרא משה, שמושך אחריו כל הרצונות, ואז הוא מדבר לכל העם, לכל הרצונות שלו, ובצורה כזאת אז הוא מתקן אותם ומתקדם. ועל ידי מה? על ידי נחש ומטה, ועל ידי זה שמדבר אליהם, זאת אומרת מלמד אותם תכונת השפעה.
אז מה אנחנו לומדים מזה על כוח הדיבות? אומר שזה כוח אלוקי בעצם.
כוח אלוקי.
שזה איזושהי מתנה, בונוס מטורף שאלוהים נתן.
שאנחנו על ידי כוח הדיבור, שאנחנו מדברים, אנחנו מבצעים פקודות הטבע האלטרואיסטית, הנכונה, להשפעה, ובזה הופכים להיות המדברים.
גם הקדוש ברוך הוא עצמו אומרים, הוא ברא את בדבר השם שמיים נעשו, ברא את העולם בעשרה מאמרות, בדיבור.
בדיבור, בבינה, זה כוח הבינה, כוח השפעה.
איך אגב, משהו שלי פרטי, יש איזו חשיבות או ייחודיות לשפה העברית
בבריאה? למה פרטית? למה פרטית? מכאן מובן לנו למה למשה היה קשה לדבר.
למה למשה היה קשה לדבר?
כי הוא היה צריך לעבוד על הנקודה הזאת שבאדם, היא צריכה לעבוד עם כל הרצונות שבאדם, כל הרצונות האגואיסטיות. אז קשה לו לפנות, מה הוא אומר? הם לא יבינו אותי. אני כבר לשון אני, כן? אנוכי. שאני לא מסוגל לדבר, זאת אומרת, כוח הבינה, כוח ההשפעה, כוח האהבה, קשה מאוד להסביר לתכונות האגואיסטיות שבאדם. וזה מה שהוא מתלונן.
אנחנו כל הזמן אומרים ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לרעך כמוך, שזה משפט חזק ויפה, אבל
זה לא משפט חזק ויפה, זה חוק של כל המציאות. זה לא משפט יפה. זה לא שיהיה לך,
אבל זה חוק במובן אקסיומה, כי אני הרבה פעמים תופס את עצמי שאני לא מדבר דברים של ואהבת לרעך.
אבל עכשיו זה מתגלה בכל העולם. שאנחנו קשורים זה לזה ואין לנו ברירה. אנחנו רואים שהמשפט ואהבת לרעך כמוך הוא נמצא ביסודו של העולם, שאם כל החלקים של העולם לא יהיו בסופו של דבר מקושרים על ידי חוק הזה, כמו תאים בגוף אחד, כמו איברים או חלקים במערכת אחת האינטגרלית הגלובלית, אז אנחנו נמצאים במערכת השבורה שאז מצבנו נורא.
אז ואהבת לרעך כמוך זה בעצם מצב, זה הסטטוס קוו של העולם.
יופי.
זה לא איזשהו חוק שאתה עכשיו צריך לאהוב את כולם וזה.
לא, זה להתחיל ככה.
זה אקסיומה של העולם.
נכון, ועד כמה שאנחנו מתפתחים ולא מבצעים את החוק הזה, לא מממשים אותו על עצמנו, אז אנחנו מנוגדים לחוק הזה, מנוגדים לעולם.
אז מה אני צריך לעשות שאני 3-4 פעמים ביום מוצא את עצמי באיזשהו דיאלוג עם מישהו שהוא לא ואהבת לרעך, שהוא מעצבן אותי, אני כועס עליו, אולי לפעמים יוצאת לי איזה קללה או משהו. איך אני חוזר לפעול תחת האקסיומה הזאת?
בכל מיני דברים האלה, אתה ועם מישהו, זה רק פסיכולוגיה. אלא אנחנו צריכים ללמוד, לראות את המערכת הזאת, רק ראיית המערכת. שאתה לאט לאט רוכש אותה משמיעה, מלימוד, מזה שאתה רואה את הערוץ שלנו, מזה שאתה שומע הדברים. מתוך זה אתה מתחיל לאבד את בפנים אותם כל הנתונים האלה, כל ההבחנות הללו, ואז אתה מתחיל לראות אותה. אתה מתחיל לראות שהעולם הוא קשור, זה קשור. שהעולם הוא תלוי.
אז מה קורה אם אני...
וזה מחייב אותך. זה מחייב אותך. אתה לא צריך שום דבר לעשות. אתה אומר, מה אני אעשה?
אתה רק צריך להיות מודע לזה?
3-4 פעמים ביום. העריה הזאת היא מחייבת אותך כבר להתנהג אחרת. אתה רואה שכמו המשפחה שלך קשורה אליך, אתה רואה שגם אלו קשורים אליך.
אבל מה עם אותו איש שאני דן איתו? אני בא ואהבת לרעך, והוא אין לו מושג על מה אני מדבר.
לא חשוב. אם אתה מרגיש שהוא קרוב, אתה מתייחס אליו אחרת.
זאת אומרת, יש איזה משהו יותר אמפתי, יותר חמלה.
אתה מגלה שאתם קשורים יחד, מה לעשות? אז אתה, 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 אתה מבין שאתה לא יכול להרוג אותו ולהרוס אותו ולמחות אותו, אלא אתה צריך באיזושהי צורה לחבר אותו בצורה יפה אליך. זה חלק ממך. הראייה הזאת היא, היא ממש, היא משגעת את האדם, היא, היא הופכת לו את החיים.
כן, אז מה, מה קורה במלחמה בעצם?
לכן כתוב, דע את השם אלוקיך ויעבדהו. בלי ידיעה הזאת הפנימית, שזה ראייה, אי אפשר לעשות שום דבר. כל הדיבורים היפים, זה לא יעזור. אתה רואה?
אז הדיבורים יפים, יש חז"ל, אומרים דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. יש כזה...
כן.
זאת אומרת, כדי שבן אדם ישמע אותך, אתה צריך לדבר איתו ממקום של אהבה, ממקום כנה, מתוך הלב. אז לפי זה, יש איזה... אם זה לא בא מהמקום הזה...
זה לא משפיע על השני.
אז אין טעם לדבר אותו בכלל.
לא.
לא,
לכן הדיבור, כמו שדיברנו, מה זה נקרא המדבר? המדבר מה שמוציא את, את הכוח הבינה, כוח השפעה מעצמו כלפי השני. זה נקרא תדבר אל בני ישראל. זאת אומרת, תשפיע אליהם, תראה להם, תגלה להם איך עכשיו להתנהג. תן להם כוחות לזה.
ואם זה לא בא במקום של אהבה, עדיף שלא תגיד את
לא.
זה
בכלל. לא. זה גם לא משפיע על השני.
זה לא משפיע, זה... לא עושה כלום.
או, רק או, כן, רק מקלקל.
משה אומר, יאללה, בואו ננקום במדיינים, הרגע הם עשו לנו בלגן, פרשת פנחס, פרשת בלק, הביאו לנו את מה שנקרא זונות מדיין בתור הפולחן האלילים שלהם.
כן.
עכשיו משה רוצה לעשות עליהם מלחמה.
נקמה.
צור את המדיינים והקיטים אותם. כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור. פאור זה האליל שלהם.
כן.
אז קראתי איפשהו שמדיין זה כוח הדמיון. מה, איך אתה רואה את מדיין?
זה דבר הגרוע, אחד מהגרועים ביותר.
מדיין?
כן.
למה?
כי האדם שמתאר לעצמו, אתה יודע שאירועי עבירה יותר קשים מהעבירה עצמה. כי זה האדם יכול להסתובב עם כל מיני המחשבות, עם כל מיני הרצונות ותסכולים ופנטזיות שלו, עם כל ה... יותר טוב אולי שיחטא כבר במשהו, ויעזוב, ולא יסתובב ככה כמו כלב הזנב שלו כל החיים.
כן.
אין עם הדמיון הזה.
כמו אמלט כזה, להיות כן, או לא להיות, כן. ולא עושה כלום.
זהו. אז הכוח המדיין הזה שמסובב את האדם, את הראש של האדם, וכל הזמן לא נותן לו לחטוא, ולא נותן לו לברוח. ואז אדם נמצא כל הזמן בתסכולים, והוא לא מחליט. אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. כן? זאת אומרת, צריכים לחטוא. זאת אומרת, לגלות את החטא, כי אנחנו כולנו מהחטא האדם הראשון.
כי אם לא תטפס מעל החטא, אז בעצם לא עשית אף מסע.
נכון. אז קודם צריכים גילוי הרע, ואחר כך ממנו לעשות טוב. זה הבעיה בכל החינוך שלנו, שלא מלמדים אותנו נכון, שלא מגלים לנו.
לייטמן, תפסתי אותך בעיקרון חסידי.
למה?
זה חסידות, לגלות את הרע ולעשות ממנה טוב.
כל החסידות היא במחומת הקבלה.
גילוי ניצוצות.
כן, זה תורת הארי. מה לעשות?
אוקיי.
כן? אז אנחנו צריכים לגלות את הרע. והמדיין לא נותנים את זה לעשות. הם כל הזמן מסובבים את האדם בכל מיני הדמיונות המתוקים על העבירה, אבל לא מספיק כזאת שאדם יראה את הרע שבה.
אז דמיון, אני, לבי יש הרבה דמיון. אני יש לי כוח דמיון, יכול לדמיון הרבה דברים, אבל הם פה... הם פה מדברים על איזשהו דמיון שאתה מדמה לקדוש ברוך הוא בדרך פסולה. לזה הם מתכוונים פה.
כן. מה זה בדרך פסולה? שכל הזמן נותנים לך ההבחנות כאלה שאתה חושב שבצורה אגואיסטית אתה יכול לנצח. ואז מה? בסופו של דבר מה אתה צריך להרוג שם? גברים, נשים ובנים, חוץ מבנות, כן?
למה אגב?
כי הבנות זה עדיין כוח הקטן של הרצון לקבל הנוקבעות, שאתה יכול לצרף להם גבר הנכון שיכוון אותה וישתמש בזה בצורה נכונה.
בנות הם בחזקת כלים תיאוריים.
מדובר באדם פרטי. התורה לא מספרת לנו איך אנחנו צריכים להרוג את האחרים.
זה כבר שכנעת אותי. שכנעת אותי שכל הטקסט המדהים הזה אפשר לקרוא אותו מבחוץ, אבל אתה קורא אותו בתוך הפנימה.
כן.
הכל המדיינים, הבלק, בילם, הכל זה במוח שלי.
כן. אז אתה משאיר מכל הרצונות שלך, מכל הפנטזיות ומתסכולים והכל, רק את הרצון. אתה זוכר בהתחלת השיחה היום, דיברנו שהכל זה רצון. ועל פני הרצון יש כוונות. איך להשתמש ברצון. אז כל הכוונות איך להשתמש ברצון, תזרוק אותם. אתה כבר לא השתמשת נכון. גם כן כל הרצונות שכבר השתמשת בהם בכוונות הלא נכונות, גם הם פסולים. אתה צריך לקחת רק אלו שעדיין לא השתמשת בהם, זה, מסך הכל מה שנקרא מדיין, מאלו אתה יכול לשיר ולהשתמש.
פרשת מטות זה בשבת הנקראת, בשבת הראשונה של תלתה דה פורנותה קוראים לזה, לפני, כן. לפני תשעה באב. זה לפני החורבן, ההפטרה כן. אגב זה ירמיהו, אתה מחבב את ירמיהו בתור נביא, מה דעתך?
מחבב. נביאים הם היו מקובלים בדרגה כזאת שכולם ראו כאילו מתחילת הבריאה, עד סוף הבריאה, כל התהליך שאנחנו עוברים, דיברו במקצת ורק על הדברים שאנחנו נצטרך לגלות עכשיו. אתה בכלל מבין באיזה זמן אנחנו קיימים?
אני, התחושה שלי שאנחנו עומדים לפני חורבן שלישי או חמישי, לא משנה, חורבן.
זאת אומרת, הם כולם דיברו וכל החוכמת הקבלה וכל התורה בעצם על הזמננו. שאנחנו עכשיו מגלים את החטא האדם הראשון, הכוונה היא כלי שבור שלנו, המערכת השבורה של כל הנשמות, של כל בני האדם שבעולם הזה, ועכשיו אנחנו מגלים את זה ונמצאים לפני התיקון. זאת אומרת, כל מה שעברנו במשך כל ההיסטוריה, דווקא לזמן הזה מיועד.
אז אפשר להגיד שהחורבן, או מה שאנחנו חווים עכשיו, הכלכלה העולמית, המלחמות בעולם?
הכל זה רק לצורך זה. ברגע שנתחיל לתקן את עצמנו בצורה רצינית מטרתית, פתאום אתה מגלה שמש, ציפורים, הכל בסדר, לכולם יש כל דבר.
זאת אומרת, לא חייבים לקרוא את זה בתור חורבן כלל עולמי, לא. או לכל, מי שלא יעבוד על עצמו, יהיה לו חורבן פרטי, ומי שכן, יתפתח ויצמח משם.
כן.
אז מה אתה אומר על כל אלה שמפחידים, גוג ומגוג, מלחמה, העולם מתפוצץ?
זה מלחמות הפנימיות.
זה הכל בפנימיות.
לא צריכות להיות בחוץ שום דבר. אנחנו יכולים להעביר את הדברים האלה בבירור הפנימי של כל אדם, כמו שהתורה אומרת לנו, ובחוץ, בשביל מה לנו בחוץ לעשות את זה? זה דברים איטיים, שאם אנחנו לא עושים שום דבר מבפנים, אז כדי לחייב אותנו לעשות, אז הניגוד שלנו עם הטבע מתברר כמשבר, ואז אנחנו רצים קדימה.
אגב רצים, פרשת מסעי זה תזוזה, ריצה. ויסו ויחנו, ויסו מפה ויחנו משם.
משה מתחיל כאילו שוב כל ההיסטוריה.
לתת דוח איפה היינו ומה עשינו.
כן.
יש, למה זה לפי תבנית ויסו ויחנו? התחלנו לדבר על זה, יש להם שם מ"ב 42 מסעות שהם עוברים. ואומר הבעל שם טוב שזה בעצם 42 מסעות בנפש האדם. מרגע שהוא יוצא מרחם אמו, יש לו 42 מסעות בחיים.
כן.
אני לא מבין את זה, תסביר לי בבקשה.
זאת אומרת, יש כוח עליון שנקרא אור אפסק.
אור אפסק?
אור אפסק. אפ וסק זה שתי מערכות, חוכמה וחסדים. וכוח הזה של הגבורה ושל החסדים, של האור החוכמה, שזה ידיעה, דעת, מחקר, בירור, עם כוח החסדים, שזה השפעה, יחס אהבה יפה, שני כוחות האלה בהתחברותם כמו אבא ואמא, כך הם גם נקראים, משפיעים על האדם.
אז כשהחסד והגבורה נפגשים,
ומשפיעים עלינו, אז השפעתם מחולק לדרגות ויורד אלינו בהדרגה, בסיבה ומסובב, ואז אנחנו מגיעים לתיקונים, וההשפעה הזאת, כשמגיעה אלינו, היא נקראת השם הקדוש מ"ב.
שזה שם ספציפי? זה לא כל שם בין
השפעה סך הכל של שני כוחות האלו, מעליהם נמצא בורא, הכתר. למעלה כתר, חוכמה, בינה, משפיעים אלינו, אנחנו הנשמות, עוברים תיקון על ידי שתי ההשפעות האלו, זה נקרא השפעת השם מ"ב. או כמו שכתוב בתורה אומרים האור המחזיר למוטב.
פשוט לא. אז מה זה, אז הממבט מסעות האלה, 42, זה מין, זה דרגות של השתלשלות של האור?
כן.
אז זה מה שאומרים בשיר, אגב, המעולה, אנא בכוח. אנא בכוח, גדולת ימינך, ימינך זה החסד מן הסתם, תתיר צרורה זה הגבורה.
נכון.
זאת אומרת, בכוח החסד, אתה מתיר את הצרות, מתיר את הגבורות, דווקא בכוח החסד, בכוח האהבה.
בשילוב הנכון ביניהם. וזה בא אלינו, ואנחנו בדיוק גם כי נמצאים בשני הכוחות האלה, אז אנחנו מקבלים תבנית איך אנחנו יכולים לארגן את עצמנו בפנים בצורה כזאת, שכל הרצונות, כל התכונות שלנו, הם יפרחו, הם יפתחו.
אני יכול להסתכל פנימה לנפש שלי ולהגיד באיזה מקום אני, איזה מסע אני, איפה אני חונה עכשיו?
לא. הקטן לא יכול לדעת.
אז איך מצפים ממני להשתפר?
אם אף פעם לא היית בירושלים ואומרים לך, סע בדרך הזאת אתה מגיע, אז שאתה נוסע, אפילו אתה מילימטר מירושלים, אתה עוד לא...
לא יודע, שאני ירושלים.
נו, ואתה כבר דורש מראש, איך?
אני רוצה, אבל בכל נקודה שאני, שיהיה לי GPS כזה.
לא, גם בעולם שלנו אנחנו לא, אני אומר לך, בדוגמה, אפילו בעולם שלנו אנחנו לא עושים כך. מכל שכן ברוחניות. כי ברוחניות, עלייה מדרגה לדרגה, זה נקרא שאתה רוכש תכונות של אותה דרגה. ואז אתה יכול רק לראות את זה. מה חסר לי לראות? אני צריך משקפיים יותר חזקות ממה שיש עכשיו. אופה. אחר כך אופה. ואז אני מרגיש עולם יותר נאור, יותר גדול. ויתן לזה, אני מתחיל להתנהג אחרת.
אז בכל נקודה במסע אתה צובר כלי יותר מפותח, ואז רואה את המציאות.
חוכמת הקבלה היא לפי ההגדרה שלה גילוי הבורא לנברא. שאני רואה את כל התמונה הזאת של כל המערכת, את הכוח האלוקי שפועל אליי, גמרנו. אז אני יודע מה לעשות, אני לא צריך שום הסבר.
טוב, אנחנו...
אני מקווה שנגלה... ואז נהיה טובים.
אולי בשבוע הבא כבר, בפרשה הבאה, דברים. תודה רבה לך, הרב לייטמן.
תודה לכולם.
תודה לכם. שובו אלינו שבוע הבא. להתראות.